אני מניח שכל מי שבא לך, אני יודע שפעם ב-28 שנים, בחודש ניסן, חל אירוע הזה המיוחד שמברכים ברכת החמה. אבל אני מתאר לעצמי, כמו שאני מניח שכל אחד יודע את זה, אני מתאר לעצמי שלא כל אחד יודע את החשבון מדוע פעם ב-28 שנים ומתי בניסן חל התאריך הזה. על שתי השאלות הללו אני אבקש לענות במהלך ההרצאה. אני כבר רוצה לומר שההרצאה מבוססת במידה רבה, או נתחיל ככה, בפרסומים שראיתי, בפרסומים המוקדמים שפרסמו במייל של חברת יהודי איטליה, פרסמו שזה חל כל 28 שנים בערב פסח. זה לא נכון, זה לא חל בערב פסח, זה זז בתוך חודש ניסן, זה זז. פעם קודמת לפני 28 שנים זה חל בתאריך ד' בניסן, שהוא יום הרצחה של דודתי, אמא של דוד, חנה קסוטו, לבית ג'ואקינו משור הזבולון, שנרצחה בדרכה להר הצופים בשנת תש"ח. וזכרה, הוציא דוד את החוברת הזאת לפני 28 שנים, וחזר והוציא, חברת יהודי איטליה, וחזרו והוציאו את זה עוד פעם השנה, עם עדכון של התאריך. זה החוברת שאתם מחזיקים, שדוד חילק עכשיו. החוברת פותחת במאמר שמעט דודי המנוח הרב אליה שמואל ארטום, וכמעט כל הדברים שאומר לפניכם הערב מבוססים על המאמר הקצר הזה. אני השלמתי קצת, מעט מאוד השלמתי, אבל רוב הדברים נמצאים מקופלים במאמר הקטן הזה שפרסם הרב ארטום לפני שני מחזורים, לפני שני מחזורים, כן, 56 שנים. ובכן, המקור הראשון שבו מופיעה הברכה הזאת הוא בתוספתא. ראו לנו מקור מספר 1, הרואה את החמה ואת הלבנה ואת הכוכבים ואת המזלות אומר ברוך עושה בראשית. רבי יהודה אומר המברך על החמה הרי זו דרך אחרת. תשימו לב, התוספתא מביאה שתי דעות, באף אחת משתי הדעות אין תיאור מתי אומרים את זה. יש ברכה על החמה, על החמה ועל הלבנה ועל הכוכבים ברוך עושה בראשית, שום זכר לעניין הזה של איזה מחזוריות שחוזרת פעם ב... לא, לא יודע, אין שום, אין תיאור מתי אומרים את הברכה הזאת. מה, כל בוקר, כל בוקר כשהחמה עולה וכל ערב כשהירח עולה, או לא יודע, הברייתא סותמת. אף על פי כן אומר רבי יהודה, האומר המברך על החמה הרי זו דרך אחרת. דרך אחרת זה ברור שהכוונה היא שהוא שולל את הברכה הזאת מכל וכל, מכיוון שזה נראה כמו עבודת כוכבים. אסור לברך את הברכה, הוא לא אומר לברך את החמה זו דרך אחרת ולא לברך, ולא צריך לברך אותה. הוא אומר אסור לברך אותה, ככה משמעות לדבריו. אסור לברך את הברכה הזאת מכיוון שזה עבודת כוכבים. עכשיו, תשימו לב שרבי, כאשר הוא ערך את המשנה, רבי יהודה הנשיא, הוא השמיט את ההלכה הזאת. ההלכה הזאת לא נמצאת במשנה, והיה ספוי שהיא כן תהיה, מכיוון שיש לנו בפרק הרואה במסרת ברכות, יש לנו שורה ארוכה של ברכות שאומרים על ראייה. הרואה הים הגדול, הרואה הרים וגבעות, הרואה את הנהר. ברכות הראייה מופיעות במסכת ברכות, ומופיעות גם בסידורים שלנו, שאנחנו מברכים את הברכות הללו גם באופן פרקטי. והברכה הזאת איננה במשנה. איננה במשנה. כמובן, מכיוון שהיא איננה, אני לא יכול להגיד למה היא איננה. אבל אפשר לעשות השערה, שמה הברכה הזאת לא נמצאת במשנה, מכיוון שרבי יהודה הנשיא סבור כמו רבי יהודה בברייתא, ולא אותו רבי יהודה, תשימו לב, הוא קדם לו בשני דורות. רבי יהודה שבברייתא הוא רבי יהודה ברבי אילאי, אז לא להתבלבל. אז אני חוזר למשפט שאמרתי קודם. רבי לא יכניס את הדעה הזאת למשנה, את ההלכה הזאת למשנה, כי הוא סבור היה כרבי יהודה, שלא ראוי לברך את זה. אני אומר את זה בדרך של השערה, אני לא יכול לבסס, אין לי אפשרות לבסס את ההשערה הזאת, מכיוון שהיא איננה במשנה. אבל השערה. רבה מצטט את הברייתא הזאת, או ברייתא כיוצא בה, זה בבלי ברכות, דף נ"ט עמוד ב'. תנו רבנן, הרואה חמה בתקופתה, לבנה בגבורתה וכוכבים במסודתם ומזונות כסדרן, אומר ברוך עושה בראשית. אתם רואים שזה דומה מאוד לברייתא שציטטנו קודם, זה נראה כאילו וריאציה של אותה ברייתא. ועד כאן לשם הברייתא. עכשיו מאיר על זה התלמוד, כלומר דורות רבים אחרי שנאמרה הברייתא הזאת, התלמוד שואל, ואימת הווי, מתי זה? אמר רבייה, כל 28 שנים והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגה ארבע. תרגום הדברים, כל 28 שנים וחוזר המחזור וחלה תקופת ניסן בשבתאי בערב שלושה, בוקר ארבעה. הכוונה כך, ההנחה שעומדת ביסוד החשבון הזה היא שאורך השנה הוא בין 365 ורבע יום. זאת אומרת, 365 ורבע יום פירושו, אם נחלק את זה לשבועות, יוצא לנו 52 שבועות ועוד יום ושש שעות, יום ורבע. כן? עכשיו, אם השמש נתלתה ברקיע בתחילת יום רביעי, כי כך כתוב בספר בראשית, בפרק א' בספר בראשית, שביום הרביעי נבראו המאורות. המאורות נתלו ברקיע ביום רביעי, בשעה, נגיד, נקרא לשעה שבה נתלו המאורות, נקרא לשעה הזאת אפס, כדי להגיע למחזור, נקרא לשעה אפס. עכשיו, בשנה הבאה, כאשר יגמר מחזור של החמה, החמה תספיק להקיף את הארץ, זה לא משנה אם הארץ מקיפה את החמה או להפך, זה עניין יחסי. המחזור הזה יגמר בעוד 52 שבועות ועוד יום ורבע, הרי שהחמה תגיע למקום שבו הייתה לפני שנה, ביום אחד קדימה, ביום חמישי, בשעה שש. נכון? יום ורבע נוסף, יום ורבע נוסף, יום חמישי בשעה שש. ועוד שנה, בשנה ב', זה יהיה יום שישי בשעה 12. אחר כך
יש...
כן, שש שעות. ואחר כך בשעה 18, ואחר כך שוב בשעה 0. שעה 24 בשעה 0 זה אותה שעה, נכון? זה אותה שעה בדיוק, שעה 24 בשעה 0. אז זאת אומרת, שהחמה חוזרת למקום שבו היא הייתה בשעת ימי בראשית, בשעה שבו היא הייתה, כל ארבע שנים. כל ארבע שנים. אבל לא באותו יום. באותו יום היא חוזרת כל שבע שנים. כל שבע שנים. באותו מקום שבו היא הייתה בשעה שנבראה, באותו יום ובאותה שעה, זה 4x7 פשוט. 4x7, 28 שנים. זה ברור, זה נראה דבר מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. כלומר החשבון של 28 שנים אחרי שהסברתי אותו, אז זה פשוט, זה כל אחד יכול להבין.
האם יש אחי הפסוק לאיזו אישה
היממה? כן, הנה עכשיו אני מסביר את המשך השורה. עכשיו אני מסביר, פירושו, עכשיו תראו, עכשיו מה אומר אביה אומר שהמועד הזה חל בנגה שלושה, באורתא שלושה נגה ארבע, כלומר בשעת המעבר בין יום ג' ליום ד', בשעת המעבר בין יום ג' ליום ד'. ורק נראה שחילת המעבר הזאת היא קצת בעייתית, אבל בכל אופן זה מה שאומר הבעיה. כשנגמר יום שלישי ומתחיל יום רביעי, פעם ב-28 שנים אומרים את הברכה הזאת. הסברתי למה פעם ב-28 שנים. 4x7, 28. פשוט. ברור או לחזור? זה ברור. כן, לא, זה פשוט. זה פשוט. זה לא משנה, אמרתי, זה לא משנה. זה לא משנה, הרי אנחנו מדברים על היחס, על היחס בין השמש לכדור הארץ, אז מה זה משנה אם השמש מקיפה או הארץ מקיפה? היחס בין שני
בני
גרמי השמיים, זה כמו שקובע, זה לא משנה. אני מחויב להסביר את הגמרא, אז מה אכפת לי? זה לא הדעה שלי, זה מה שהבאי אומר, אני מסביר את דברי הבאי. אז זה הבבלי, זה הבבלי, כך הוא מסביר את הברייתא. עכשיו תראו את הירושלמי. סליחה, לפני הירושלמי אני רוצה להראות לכם שהסברתי נכון את דברי הבאי. כדי להסביר את העניין הזה אני צריך להסביר עוד מונח אחד, וזה תקופה. ה-365 ורבע יום מתחלקים לארבע תקופות: תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי ותקופת טבת. תקופת ניסן היא היום השוויון בין היום והלילה, היום שבו אורך היום והלילה שווים, היינו כשהשמש נמצאת בדיוק מעל קו המשווה באביב. מתי תחזור לאותו מקום? בעוד חצי שנה, בתשרי, בדיוק בעוד שישה חודשים תחזור לאותו מקום, אבל הפעם מהצד השני. אז זה יהיה שוב יום השוויון בין היום והלילה, זה תקופת תשרי. תקופת תמוז זה היום, זה הזמן שבו היום ארוך ביותר בחודש תמוז, זה תקופת תמוז. תקופה, תשימו לב, המילה תקופה היא קיצור של המילה, של המונח יום תקופה. הכוונה היא ליום שבו מתחילה תקופת האביב, תקופת הקיץ וכן הלאה. לכן זה נקרא תקופת ניסן, היום בו מתחיל הזמן הזה שהימים מתארכים, יום השוויון. תקופת תמוז, הכוונה היא היום בו מתחילה התקופה שבה הימים מתקצרים וכן הלאה. כן, נכון, רגע, אני אגיע, נכון, אני אגיע לזה, רגע. ובכן, אומרת עכשיו הגמרא במסכת עירובין, תראו את מקום מספר 3, ניסן תמוז תשרי טבת. אומרת הגמרא במסכת עירובין, מקום מספר 3, אמר שמואל, אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי יום, או בתחילת היום, או בתחילת הלילה, או בחצי היום, או בחצי הלילה. אתם רואים בדיוק, אתם רואים, אני הבאתי את המקור הזה כדי להוכיח שההסבר שנתתי לדברי הבאיה הוא הסבר נכון, מכיוון שהוא מתחשב בכך שהתקופה, תקופת ניסן, לא שעה התקופות, תקופת ניסן, שהיא מתחילה בשעה אפס, היא בשבה, בשנה הבאה תהיה ברבע היום, אחר כך בחצי היום, אחר כך בשלוש רבעי היום, ואחר כך שוב באפס. ובדיוק ההסבר הזה של המעגליות שהסברתי קודם לגבי הבעיה. הוכחה ששמואל סבור שכך צריך לחשב את התקופות. עכשיו תראו, ההערה שלך, תזכיר את שאל שלו, היא נכונה מאוד. אנחנו יודעים כבר דורות רבים שהחשבון הזה של 365 ורבע יום הוא לא החשבון האמיתי. החשבון האמיתי הוא פחות מזה. וזה לא רק אנחנו יודעים. לא צריך להיות אסטרונום גדול בשביל זה. מספיק להיות תלמודיסט. כי גם בתלמוד גם ידעו את זה. היה תקופה שנקראה בתלמוד תקופה בשמואל, וזה מה שהסברתי עכשיו, 365 ורבע יום, והייתה תקופה שנקראה תקופה דרב עדה, שהיא מדויקת הרבה יותר. היא מפחיתה, היא יותר קצרה. התקופה דרב עדה היא יותר קצרה מתקופה בשמואל בכמה דקות, שמצטרפות לכדי שלושה ימים בכל מאה שנה, בערך. כן, יותר קצרה. כלומר, התקופה בשמואל ארוכה יותר מהתקופה האמיתית האסטרונומית. בסדר? עכשיו. נכון, אני אגיע לזה. נכון, אני אגיע לזה. אל תדאג. אני אגיע, הכל יהיה בסדר. ובכן, עכשיו, הבאתי כאן את הרמב״ם בעקבות הגמרא הזאת בעירובין. הרמב״ם בהלכות קידוש החודש הוא חשוב מאוד. אומר הרמב״ם כך: על חשבון תקופה זו, היינו תקופה דרב עדה, התקופה המדויקת, היו סומכים, היו סומכים כדי לעשות את לוח השנה שלנו. לוח השנה העברי מבוסף על התקופה של רב עדה, לפי שחשבון זה הוא האמת יותר מן הראשון לחשבון בשמואל, והוא קרוב בדברים שנדברו בהשתגננות, השתגננות הכוונה לאסטרונומיה, יותר מן החשבון הראשון שהייתה בו השנה 365 יום ורביע יום. כלומר, הרמב״ם אומר במפורש, אני יודע שיש תקופה בשמואל של 365 ורבע יום, אבל אני יודע גם את ההערה של אנג'לו שזה לא נכון. אומר הרמב״ם, תשימו לב, כאשר אני עומד הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, אני צריך להיות מדויק, אני אומר את הדברים במדויק, ואז החשבון של שמואל לא רלוונטי. תקחו את החשבון של רעבדה פחות קצת, בסדר? זה הרמב״ם. אבל אמרתי לכם, אולי לא אמרתי, שהמקורות כאן ערוכים לפי סדר כרונולוגי. עכשיו קפצתי לרמב״ם ואני חוזר לסדר הכרונולוגי. תשכחו רגע את הרמב״ם הזה. ראונה את התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי שונה באופן מהותי בעניין הזה מהתלמוד הבבלי. הוא מביא קודם כל את הברייתא. הוא אומר ככה: רואה את החמה מקום הספר. אוי, גם זה שלוש, פעמיים שלוש.
שלוש
א', ירושלמי ברכות: הרואה את החמה בתקופתה ואת הלבנה בתקופתה ואת הרקיע בתיהורו, אומר ברוך עושה בראשית. הברייתא שאנחנו מכירים, זה הברייתא הבסיסית שעליה מסתמך גם הבבלי. עכשיו הפירוש. אמר רב חונה, הוא רב חונה, זה אותו אחד: הדא דתימר בימות הגשמים בלבד לאחר שלושה ימים, הדא עוד הכתיב: ואתה לא ראו אור בהיר ובשחקים ורוח עברה ותתהרם. דבר אחר לגמרי, לא מחזור ולא אסטרונומיה ולא כלום. אם הנימוק הקודם היה נימוק בתחום האסטרונומיה בבבלי, כאן יש לנו נימוק בתחום המטאורולוגיה. מי שלא רואה את השמש שלושה ימים מכיוון שהיא נחוסה בענמים, ואחרי שלושה ימים שוב רואה את השמש וברך, חיבוש לגמרי, דבר אחר לגמרי. אמרנו כבר שהברייתא לא מספיק בהירה, הברייתא לא הסבירה לנו מתי מברכים. אז יש שתי דעות. הבבלי מציע הצעה מתחום האסטרונומיה, לא חשוב שזה לא מדויק, אבל זה התחום שבו הוא עוסק בתחום האסטרונומיה, והירושלמי מציע מתחום המטאורולוגיה הצעה אחרת לגמרי. זה לא משנה, אבל אין לו מחזוריות. אין לו מחזוריות. יש לו אדם שלא רואה את השמש שלושה ימים בגלל שהיא מחוסה בעננים, חוזר ורואה אותה, נברך. פשוט. ודאי, ודאי, כל הזמן. כל הזמן, זה יכול להיות כמה פעמים בעונה. ותראו את הפסוק שמביא: ואתה לא ראו אור בהיר ובשחקים ורוח עברה לצהרים. הפסוק נראה מדויק לצורך הדרשה של רב הונא. סידור עבד רב סעדיה גאון, זה המקור הבא. הוא מציע פירוש שלישי: ועל השמש בתקופת תמוז מברכים עושה בראשית. כן, ביום תקופת תמוז. ביום תקופת תמוז, תשימו לב, כל שנה, כל שנה יש לו מחזוריות, מחזוריות כל שנה. ומתי זה? ביום שהשמש בשיא כוחה, בשיא כוחה. זה הסבר יפה, זה הסבר יפה, אבל תשימו לב, רב סעדיה גאון מחויב בין השאר, אחד הדברים שיש לו בראש יותר מכל דבר אחר זה להשליט את התלמוד הבבלי בקרב עם ישראל. זה היה אחד היעדים המרכזיים של עבודתו של רב סעדיה גאון. והנה הוא מדלג על התלמוד הבבלי, מדלג על התלמוד הירושלמי, לא מזכיר בכלל צמודים, הוא חוזר על הברייתא, הברייתא הארומה הזו שלא נותנת לנו פרשנות על עצמה, והוא מפרש אותה מדעתו. הוא אומר, זה תקופת תמוז. אולי הוא מסביר, הרואה חמה בתקופתה, כתוב בברייתא, הרואה חמה בתקופתה, אולי, אני מסיע, אני לא יודע, אולי בתוקפה, בשיא תוקפה, כאשר היא חזקה יותר, יותר מכל זמן אחר, בתקופת תמוז, זה היום שבו מברכים את הברכה הזאת. שלוש דעות, שלוש דעות. כן, ורצה היה לי מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שכפי שהסברתי. אני לא אומר שרצה היה גאון חוזר לברייתא, אני אומר זה כאפשרות, תשימו לב, אני אומר את זה מאוד בזהירות. יכול להיות שהוא כן מכיר את הבבלי, וכן מכיר את הירושלמי, ומכריע נגד הבבלי ונגד הירושלמי. אומר, מה שאמר הבעיה, אולי זה מה שאמר הבעיה לא להלכה. בוודאי מה שאמר הירושלמי זה לא להלכה, מכיוון שכאשר יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, אין פה רב סעדיה גאון שיגיד, הבבלי קובע להלכה. הוא ראש וראשון למכריעים של הבבלי מול הירושלמי. ולפיכך, או שהוא לא הכיר, או שהוא היה נוסח אחר של הבבלי. אולי הוא לא הכיר את הנוסח הזה של אמר הבעיה. או שלא הכיר, כן, לא הכיר את שניהם, חוזר לברית, אין אני יודע. בכל אופן הוא מוציא דרך שלישית. לא, הוא מביא את זה בהלכות ברכות, אם אני לא טועה, הוא מביא את זה בהלכות ברכות, הוא מביא את ברכות לברכי. עכשיו תראו את רבנו חננאל, זה מעניין מאוד. רבנו חננאל חי בקיירואן, בצפון אפריקה, במחצית הראשונה של המאה ה-11. והוא אומר כך, יש מי שאומרים, הרואה חמה בתקופתה בתחילת מחזור כ"ח, שנופל את התקופה על ניסן, באורתא דתלתא נגי ארבעה, בכוכב שבתאי כתחילת בריאתה. תנו רבנן, הרואה חמה בתקופתה, כוכבים ומנזרות כסדרן, אומר ברוך עושה בראשית. עד כאן הוא העתיק את הבבלי. עכשיו הוא ממשיך. ירושלמי, אמר רב הונא, הדה להתמר במות הגשמים, ולאחר שלושה ימים, שנאמר, ועתה לא ראו אור בהיר ובשחקים ורוח אברה וסערם. פירוש, זה שאומרים חמה בתקופתה וכוכבים ומזלות הסדרן דיבות הגשמים, בעת שיהיו שלושה ימים מעונניים, לא נראתה חמה בהם ולא כוכבים, אותה העת צריכים לברך עליהם בעת שיתראו, וזולתי זאת העת לא. אתם רואים שהוא מביא גם את הבבלי וגם את הירושלמי, ואיננו מכריע באופן חד משמעי, אבל מבין השיטין אתה יכול לראות שהוא מעדיף את הירושלמי, את הירושלמי. הוא לא אומר את זה במפורש, כי הוא מביא גם את הבבלי. הוא לא אומר, אנחנו פוסקים כירושלמי. אבל הוא אומר, באותה עת מברכים וזולתי אותה עת לא. הוא מביא את הבבלי ואת הירושלמי עם איזושהי הערכה. והערכה היא נוטה לצד של הירושלמי. כן.
ייתכן שאז נגיד 100 קילומטר מפה יגיד בשעה אחרת. הרי ייתכן.
כן. נכון, לפי הירושלמי כן. נכון, לפי הירושלמי. נכון, לפי הירושלמי זה עניין מאוד מאוד פרסונלי. כל אחד יגיד כאשר הוא לא ראה שלושה ימים. כן, גיאוגרפי, אסטרונומי, כן, לא אסטרונומי, מטאורולוגי, כן. נכון. אוקיי. עכשיו, הבאתי לכם גם את הערוך, אף על פי שאין בו שום דעה נוספת, הוא פשוט מעתיק את רבנו חננאל, אבל הבאתי אותו בלקט המקורות רק בגלל כדי שתראו את הרצף, שכל הראשונים, ראשוני הראשונים לא מגיעים את זה להלכה עד שנגיע לרמב"ם. אז זה היה בעל הערוך. הוא מעתיק את הרח, זה ברור לגמרי, הוא לא מנסח שום דבר חדש, הוא פשוט מעתיק את הרח. את רבנו חננאל. זאת אומרת, נותן לירושלמי, בסדר, אוקיי, בסדר, אבל אין בו דעה עצמית. הריף, הריף דרכו בפסיקת הלכה היא להביא את ה, את ה, את התלמוד כסדרו, להביא את התלמוד כסדרו ולהשמיט את המסע ומתן ולהשאיר רק את ההלכות. זאת דרכו, זאת שיטתו של הריף בפסיקת הלכה. זאת אומרת, הוא פוסק, אבל הוא לא עורך מחדש את התלמוד בשיטת השולחן ערוך, בשיטת הרמב״ם, לפי נושאים, אלא לפי מהלך התלמוד הבבלי. אז הוא אומר, הרואה את החמה בתקופתה, וזהו, הוא מביא רק את הדעה שמברכים. הוא לא מביא את, כלומר, רק את הברייתא. רק את הברייתא. בלי דברי רב הונא, אין צריך לומר שהוא לא מביא את דברי הירושלמי.
לא,
כן, את הבית, בלי להביא את הבית, בלי להביא את הבית, התכוונתי לומר, ובלי להביא את, את, את רב הונא. אבל גם את רב הונא אני לא מתפלא שהוא לא מביא, כי זה ירושלמי. אולי אפילו לא ראה את הירושלמי, לא יודע. אבל גם את הבית הוא מוחק. מדוע הוא מוחק אותו? מאותו טעם שאמרנו לגבי הרב סעדיה גאון, או שהייתה לו גרסה אחרת, או שהוא סבור שזה לא להלכה. אי אפשר לדעת, מכיוון שזה לא נמצא. לא, כי הוא אומר שמברכים. הוא אומר שמברכים, אבל לא, שהמחזור של 28 שנים, זה לא להלכה. לא יודע. הרמב״ם. הגענו לרמב״ם. הרואה את החמה ביום ניסן של תחילת המחזור של 28 שנה, שהתקופה בתחילת ליל רביעי, כשראה אותה ביום רביעי בבוקר, נברך ברוך עושה בראשית. הרמב״ם, אתם רואים את זמנו, נפטר בשנה השלישית, הוא הראשון שמביא את הבעיה להלכה. הראשון, עד כמה שהצלחנו לזכור את כל החכמים שקדמו לו, איש מהם לא מביא את הבעיה להלכה. הראשון שמביא את הבעיה להלכה זה הרמב״ם. זה הרמב״ם. והוא, תשימו לב, הוא מוסיף נתון חדש על, 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 על הבעיה שאומרים אותה ביום רביעי בבוקר. הבעיה אמר במעבר בין יום שלישי לרביעי, אבל המעבר בין יום שלישי לרביעי חל לפי הלוח שלנו בערב. איך תברך על החמה בערב כשאין שמש? אז ברור שהוא אומר, אם זה להלכה, אז ההלכה היא שתמתין לבוקר ובבוקר תברך כשהחמה מגיעה לזורחת. עכשיו, בכל העולם, בכל העולם, בוודאי בכל העולם. אבל עכשיו תשימו לב, תזכרו את הרמב״ם בהלכות קידוש החודש. הרמב״ם ידע שאין דבר כזה שיום התקופה, יום התקופה של תקופת ניסן לא חל ביום רביעי. הוא יכול לחול ביום רביעי באקראי, אבל הוא לא חל ביום רביעי באופן מחזורי. תזכרו את זה, כי הרמב״ם אומר שאנחנו סומכים בכלכות קדוש החודש, סומכים על חשבון של רב עדה, לא על חשבון של שמואל. חשבון של שמואל הוא חשבון פופולרי, עממי, לא מדויק, ולא לא ראוי לסמוך עליו. ואף על פי כן הוא אומר, הוא מעתיק פשוט את הברייתא, הוא אומר, הוא מעתיק את הבבלי, כשהתקופה בתחילת ליל רביעי, כשרואה אותה ביום רביעי בבוקר, מברך ברוך עושה בראשית. התקופה בתחילת ליל רביעי, אני שואל אתכם, כל 28 שנים התקופה בתחילת ליל רביעי, התקופה תמיד ב-21 במרץ, נכון? אני לא יודע, הרמב״ם לא ידע. לא, אני אומר, לא צריך לחכות, אני אומר, לא צריך לחכות עד דורנו כדי לדעת לחשב את יום התקופה. הרמב״ם ידע יפה מאוד לחשב את יום התקופה. אבל הוא אומר פה, לא מתחשבים. מברכים את הברכה הזאת, אף על פי שהחשבון הזה הוא חשבון פופולרי, לא מדויק, לא נכון, לא חשוב. ראוי לברך. כבר נהגו. כך צריך להבין את הרמב״ם. בסדר? מכאן ואילך, כל הפוסקים פוסקים כרמב״ם. גם הפוסקים הספרדיים, גם הפוסקים האשכנזיים כולם הולכים בעקבות הרמב״ם ומברכים את הברכה הזו. מברכים את הברכה. כן, 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 זה. אז אני אומר, כל מי שקדם לרמב״ם התעלם מהבעיה, התעלם מהמחזוריות הזאת, ולא פסק את ההלכה הזאת. פסק לפי רב תעניון או לפי דרך אחרת, בכל אופן התעלם מהבעיה. בא הרמב״ם ואומר, יש לנו גמרא, פוסקים לפי הגמרא. זה שזה לא נכון, אין דבר. אין דבר. אז זה לא נכון. אז זה לא נכון. יש עוד כמה מנהגים שאנחנו נוהגים, והם לא בדיוק לפי האמת המוחלטת. איך זה אחת מהן? אפשר לחיות בשטויות. כך צריך לפרש את הרמב״ם. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. מכיוון שאי אפשר לומר שהרמב״ם בהלכות ברכות לא הכיר את הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, שזה היה רמב״ם אחר. רגע, נגיע לזה. עכשיו אני מגיע לשאלה. אז אמרתי לכם בתחילת הדברים שאני מבקש להסביר שני דברים. האחד, מדוע 28 שנים, וזה הסברתי. והשני, מתי בניסן זה חל? מתי בניסן זה חל? עכשיו אנחנו מגיעים לעניין הזה. מתי בניסן? תשימו לב. ברור שלצורך החשבון של מחזור 28 שנים צריך לוח שמתחשב אך ורק בנתון אחד, 365.25 יום. זה הנתון היחיד שמעניין את הלוח שלפיו קובעים שהיום זז ביום ורבע לעומת השנה שעברה. אז זה הנתון היחיד. אם נכניס פה נתונים נוספים, הלוח ישתבש. אם נכניס פה ממוצע של הירח, השינויים בין אורך שנת הירח ושנת השמש, וחישובים שלא עדו ראש ולא עדו פסח, וכל מיני חישובים צדדיים, הלוח הזה ישתבש. צריך לוח מיוחד לצורך החישוב הזה, שמתחשב בנתון אחד, מבריאת העולם ועד היום, 365.25 יום, כל הזמן, כל שנה 365.25 יום מבריאת העולם ועד היום. צריך לוח שאיננו הלוח העברי. בסדר? אז יש שתי אפשרויות, או לכתוב לוח כזה, או לקחת את הלוח היוליאני שהוא בדיוק הלוח הזה. הלוח היוליאני שהיה מקובל באירופה בימי הביניים, זה היה הלוח הנפוץ, הלוח, נקרא לו הלוח האזרחי, הוא היה הלוח הנוצרי, שהנוצרים קיבלו אותו בירושה מהרומים. בכל אופן, זה היה הלוח שהתחשב אך ורק ב-365.25 יום. איך הוא בנוי? טכניקה מאוד פשוטה. שלוש שנים, 365 ימים, ושנה רביעית, 366 יום. ועוד פעם, זה חוזר חלילה, כל הזמן, פברואר, שלוש שנים, 28, שנה רביעית, 29. 28, שלוש פעמים, 29. זה הכל. זה הלוח הכי פשוט, הכי קרוב לחשבון העממי שקראנו לו, הפופולרי של אורך שנה של 365.25 יום, בלי להתחשב בשינויים האסטרונומיים. זה היה הלוח. לפיכך, באו חכמי ישראל איפה שהוא בימי הביניים, אינני יודע מתי, ואמרו, יש לנו לוח. לצורך החישוב הזה, יש לנו לוח. בואו נצמד אל הלוח היוליאני. והוא יסדיר לנו את העניינים. נדע תמיד שביום שהלוח היוליאני הוא יום השוויון שבין היום והלילה, זה התאריך שבו אנחנו נעשה ברכת החמה. והתאריך הזה היה באיזשהו זמן 26 במרץ. באיזשהו זמן, אחר כך זה זז, כי הלוח היוליאני כאמור איננו מדויק. אבל באיזשהו זמן בהיסטוריה, 26 במרץ, בלוח היוליאני היה יום השוויון בין היום והלילה. אז אמרו, חכמי ישראל אמרו יופי, אנחנו נעשה את ברכת החמה כל שנה ב-26 במאי. בסדר? לא, 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 חכמי ישראל בימי הביניים, איפשהו בתקופת הרמב״ם משהו כזה, כנראה שלפני הרמב״ם לא קיימו את זה, הראיתי לכם, כנראה שהקדמונים באמת לא קיימו את זה, אבל מי אמצע ימי הביניים, אני יודע, רש"י כבר קיים את זה, הרמב״ם בטח הצמידו את זה ללוח היוליאני. אבל במאה ה-15 באו חכמי האסטרונומים אל האפיפיור גרגוריוס משהו, שמיני? 13, לא זוכר, ואמרו לו בוא נתקן את הלוח, הלוח השתבש, בוא נתקן את הלוח, ותקנו אותו תיקון חד פעמי, הלכו לישון ב-4 בנובמבר והתעוררו ב-15 בו, תיקון חד פעמי. חוץ מזה עשו תיקון נוסף, מה נועד מבהמת? תקנו. חוץ מזה עשו תיקון נוסף שבמהלך 400 שנה 3 פעמים לא מעברים את פברואר, מכיוון שאמרנו שתקופת העדה היא קצרה יותר מתקופת שמואל, כן? צריך שלושה ימים במהלך 400 שנה להפחית מהלוח הרגיל, להפחית, ואז כל 100, 200, 300 שנה, שזה שנים שמתחלקות ל-4, צריך, היו השנים הללו צריכות להיות שנים של פברואר מעובר, 29, אין מעברים אותו בלוח הגרגוריאני, ובשנה 400 כן מעברים אותו. בסדר? זה ההבדל בין הלוח היוליאני ללוח הגרגוריאני. באו חכמי היהודים ואמרו, מה? הם יקבעו לנו תיקונים, אנחנו ממשיכים לדבוק בלוח היוליאני, אנחנו צריכים חשבון, הם צודקים היהודים, אנחנו צריכים חשבון מבריאת העולם ועד היום שיתחשב רק בנתון הזה, 365 ורבע יום, וכל מה שיפית אותנו מהחשבון הזה הוא נדחה. אני צריך את החשבון הזה 365 ורבע יום, ולכן החשבון של זה שהיוליאני לא מדויק כלפי השמש, כלפי האסטרונומיה, לא מעניין את את החשבון הזה כפחת 28 שנים, ולכן אנחנו ממשיכים לדבוק בלוח היוליאני. תשימו לב, לא רק אנחנו, גם הפרובוסלבים, גם הפרובוסלבים, כן, האורתודוקסים במזרח, גם הם, ראש השנה שלהם הוא לא, חג המולד שלהם הוא לא ב-25 בדצמבר אלא ב-6 בינואר, אני יודע, היוונים, כן, בעיקר הרוסים, אולי גם היוונים, אבל היוונים אורתודוקסים, מה שנקרא היוונים אורתודוקסים. עכשיו תשימו לב, תראו את הטבלה שלחלק מכם יש פה, הטבלה הזאת, חלק קיבלו מהדורה אחרת, אבל כאן ציינתי לכם 13 מחזורים אחרונים של התאריך העברי. רגע, לפני שאתם מסתכלים בטבלה אני רוצה להזכיר לכם עוד דבר, תשימו לב, אם אמרנו שאי שם בימי הביניים הדביקו את החשבון הזה ללוח היוליאני, חזרו אל החשבון של בריאת העולם, תשימו לב שהי אלפים תשעים סמך ח' השנה שעברה, תחלקו את הסכום הזה ל-28, תקבלו 206 בלי שארית, 206 בלי שארית, זאת אומרת שלפני שנה הסתיים המחזור ה-206 מבריאת העולם, והשנה אנחנו בשנה הראשונה של המחזור 207, ולכן אנחנו זוכרים את הברכה הזאת. למה לא? ה' אלפים תשס"ח, כמה זה? 5768 לחלק ל-28, 206, נכון? כי יש לך קומפיוטר? 206 בדיוק, בלי שערי. השנה יש שערי של אחת, ה' לפי תשעים סמך צד לחלק ל-28 ו-26 ושארית אחת. השארית אחת הזאת זה השנה האחת למחזור של 27, של מחזור 27, התחלת מחזור 27.
זה לא
שהמחזור
נגמר
בדיוק?
זה מגיע
לתום המקום? אתה באת באמצע. רגע, אז אמרתי שאלה מצוינת, אני חושב שכבר עניתי על זה. החשבון הזה איננו מתחשב בלוח העברי, זה חשבון שלפי הלוח היוליאני, הוא לא, הוא איננו.
אבל מחזור 27, שאתה
מקנה
כבר את השנה העברית.
נכון, זה קומבינציה, אתה לוקח את השנה העברית.
עכשיו, עוד בשבועיים, אנחנו כן
נהיה
במחזור
וביום
המחזור.
לא, היום אנחנו ביום המחזור, 21 במרץ. כן, היום אנחנו ביום המחזור. תקופת ניסן זה היום, 21 במרץ, לא, תסתכל. 21 במרץ זה היום. ואנחנו נעשה את הברכה בעוד שבועיים וחצי. זה לא חל. כן, כן. והרמב״ם אומר שמברכים ביום התקופה, ביום ד'. אז מה שקובע זה יום ד', ולא יום התקופה. עזוב אותי עם יום התקופה. זה זב. בבקשה? מכיוון שאני צריך 365 ורבע יום, רק זה. רק זה, לא מתחשב בשום נתון אחר. רק 365 ורבע יום מבריאת העולם ועד היום. כן. לא מדויק. בואו תראו. עכשיו תפתחו את הטבלה. תראו את הטבלה שהכנתי לכם. ציינתי לכם פה 13 מחזורים החל משנת 1813 עד שנת 2149. אתם רואים? אנחנו נמצאים היום במחזור רש זין. אנחנו נמצאים היום במחזור רש זין, במחזור 207, ואנחנו מברכים את הברכה ביום רביעי, י"ד בניסן תשס"ט, שזה 8 באפריל 2009. עכשיו תסתכלו. הדבר הקבוע ביותר בטבלה הזאת הוא יום רביעי. יום רביעי, מוכרח להיות יום רביעי. זה הדבר הקבוע. הדבר הבלתי קבוע, יש עוד דבר קצת קבוע, זה ניסן. ניסן, זה די קבוע. אבל מתי בניסן? תסתכלו, מבית בניסן עד כ"ג בו. אפילו כ"ו בו. זה רץ על פני ניסן. אפריל
גם קבוע.
עכשיו הדבר הבא, שהוא כמעט קבוע, זה 7 באפריל, 8 באפריל ו-9 באפריל. וזה דבר ברור עכשיו, אם הבנתם את דבריי עד כה. כי זה התאריך המתאים בלוח הגרגוריאני ל-26 במרץ בלוח היוליאני. בלוח הגרגוריאני 7 באפריל היה במאה ה-19, 7 באפריל היה 26 במרץ בלוח היוליאני, כלומר, 7 באפריל של הגרגוריאני היה 26 במרץ ביוליאני. במאה ה-20 ו-21, 8 באפריל, 200 השנים האלה שאנחנו חיים בהם, במאה ה-20 וה-21, זה 8 באפריל, תאריך קבוע, מכיוון שבשנת 2000 היה לנו גם, היה פברואר 29, גם ביוליאני וגם בגרגוריאני, לכן זה לא זז. אז במאה ה-20 ו-21, 8 באפריל, ובמאה ה-22, 9 באפריל, ובמאה ה-23 זה יזוז בעוד יום. עד שזה יברח מניסן. בסדר, צריך לחכות איזה כמה אלפי שנים. וזז בשלושה ימים ב-400 שנה, זה לא הרבה.
בכל התוך של
בסדר, אוקיי, אוקיי. עכשיו, רבותיי, אני חושב שהסברתי את הדברים די בבהירות. אני מקווה. אני רוצה להגיד לכם, עכשיו לסיכום, שיש לנו שלושה קשיים מובנים בתוך החשבון הזה, שלושה קשיים מובנים. הקושי האחד הוא שאין התאמה בין התקופה האמיתית, האסטרונומית, לבין החשבון הזה. אין התאמה. אתם רואים, זה זז. זה הדבר האחד. הדבר השני, הקושי האחד. הקושי השני הוא שהחישוב איננו על פי הלוח העברי. תעשו את החישוב לפי הלוח העברי, לא תגיעו ל-28. הוא שהחישוב איננו על פי הלוח העברי. תעשו את החישוב לפי הלוח העברי, לא תגיעו ל-28. לא תגיעו ל-28 שנים. צריך לוח אלטרנטיבי. זה הקושי השני. הקושי השלישי הוא, לא דיברנו על זה בכלל, אף אחד לא שאל. מתי נברא העולם? בתשרי או בניסן? ברור שהברכה הזאת מבוססת על ניסן נברא העולם. אבל אנחנו עושים ראש השנה, התחלנו לספור תשס"ט בתשרי. התחלנו בתשרי לספור תשס"ט. זאת אומרת שיש אי התאמה. יש כמובן מחלוקת תנאים, אני לא צריך להגיד לכם, זה כל אחד יודע, מחלוקת רבי עזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם, אם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם, מחלוקת גדולה במסכת ראש השנה, ולא חשוב כרגע איך מכריעים. אני רק מראה לכם שלא מכריעים, שהיום ראש השנה הוא בתשרי, באחד בתשרי, והברכה הזאת היא באחד בניסן. למה לא לברך אותה באחד בתשרי? לא, כי פה אנחנו הולכים לפי חשבון אחר. ופה ההכרעה היא שראש השנה הוא בניסן, שבריאת העולם הייתה בניסן. לא ראש השנה, בריאת העולם הייתה בניסן. אני אומר, שלושה קשיים הללו, שסיכמתי לראים עכשיו בשלוש מילים, הם קשיים מובנים בתוך ההלכה הזאת. אבל לא צריך לחכות עד דורנו כדי להפשוט את הקושייה הזאת. ברור שהרמב״ם, בוודאי שהרמב״ם היה מודע לשלושתם, לשלושת הקשיים. אני חושב שגם הרבה קודם לרמב״ם, הרבה קודם, גם בתלמוד, ידעו יפה מאוד שהחשבון הזה הוא לא החשבון המדויק, ושהחשבון הזה הוא נגד מה שאנחנו מכריעים, שבתשרי נברא העולם. בקיצור, שלושת הקשיים הללו היו ידועים גם לחכמי התלמוד. אין לי לכך הוכחה חד משמעית, אבל להוכחה חד משמעית יש לי ברמב״ם. והרמב״ם אומר שאפשר לקיים את שניהם. פירושו שצריך לקיים, שההלכה הזאת ראוי לקיים אותה, למרות הקשיים הללו. למרות הקשיים. וכי הרמב״ם אומר שמצד אחד יש לך את האמת האבסולוטית, ומצד שני יש לך את המסורת ואת החישוב הפופולרי, החישוב העממי, ששניהם יכולים להתקיים זה בצד זה, ואל תהיה לי יותר מדי חכם. זאת אומרת, אל תהיה יותר מדי עקבי. העקביות היא לא הדבר הכי הכרחי בחיים. זאת אומרת, זה לא אנחנו לא, הרמב״ם אין לנו רציונליסט יותר מהרמב״ם. מה, אנחנו נהיה יותר בגלל שאנחנו מבינים מה שהרמב״ם, אולי אנחנו חושבים שאנחנו בשכלנו מבינים מה שהרמב״ם לא יודעים? לא, הרמב״ם יודע, זה טוב מאוד, ובכל זאת יחליע כך. משמע שאפשר לקיים שני הדברים האלה כאחד. אני רוצה לומר לכם עוד דבר, ובזה אני מסיים. זה לא הדבר היחיד שאנחנו מקיימים על פי הלוח היוליאני. יש עוד הלכות שאנחנו מקיימים על פי הלוח היוליאני. ואחת מהן שמעת ממני. תלו מטר בחוץ לארץ, כתוב בסידורים של חוץ לארץ, ששואלים תלו מטר בדלת או ה' של דצמבר. איך הגיעו לחשבון הזה? 60 יום בתקופה, הגיעו, זה עיוות נועה, 60 יום בתקופה מהחשבון של התקופה של היוליאנים, זה מה שאנחנו מגיעים, 6 בדצמבר, שזה לא חושב כרגע שזה בערך 26 בדצמבר, בנובמבר, לפי הלוח הליליאני. אני מתבלבל כבר בין... אתם יודעים דרך אגב שמהפכת אוקטובר המפורסמת ב-1917 הייתה בנובמבר, הייתה בנובמבר המהפכה הבולשיביקית, מהפכת אוקטובר, כן? הייתה בנובמבר. ועוד הלכה שאנחנו מקיימים על פי הלוח הליליאני, יש הלכה שיהודים בחוץ לארץ הקפידו עליה הקפדה רבה, וזה לא ללמוד תורה בליל נטלה. בליל נטלה אסור ללמוד תורה בליל נטלה. בליל נטלה, בליל חג המולד, בליל חג המולד אסור ללמוד תורה. אני עומד פה בפני פורום של איטלקים, אמרתי נטלה, אבל במזרח אירופה קוראים לזה ניטל, זו אותה מילה כמובן. בליל ניטל לא לומדים תורה. אז היהודים שחיו בארצות הקתוליות ב-26 ובליל 25 בדצמבר הקפידו לא ללמוד תורה, ואלה שחיו במזרח אירופה בארצות הפרובוסלביות הקפידו לא ללמוד תורה בשישי בינואר, שזה היה חג המולד לפי הלוח הפרובוסלבי. והמחמירים יחמירו גם על מי שבינתיים.
לשיעור של רובן זה לגבי השיטה של רצג, מה שרצג אומר שמתפללים, הוא אומר שהתקופה זה תקופה, דהיינו תקופת תמוז. מי שמביא גם את הדעה הזאת מביא את זה רבנו בחיי בפירושו על בראשית א' י"ד, על הפרשיש, על והיום אלוקים יהיה מאוד בשיא השמיים לבדי בין היום ובין הלילה והיו לו שאתם עושים ולימים ושנים. על הפסוק הזה רבנו בחיי הוא מביא וכותב לעניין במסעת החמה בקופת תמוד. עכשיו יש שרצו להגיד, וכך כותב גם הרב סומך, אני לא יודע אם הוא לקח את זה, אני לא, בשביל שלא עסקתי בעניין של הפסונומי אז לא ראיתי לרבנו בחיי בפנים, אבל הוא טוען שבקופת תמוד זה טעות סופר. זה שהעתיק הוא כתב, היה כתוב תקופת, במקום היה כתוב תף בין חץ, שזה בעצם תחילת מחזור, ראשי תיבות של המילה תחילת מחזור, ואת החטא עשו אותה וו זין, כי בעצם חטא בזו זה עשו אותה וו זין והפכו אותה לב תמוז, ואז זה תקופת תמוז. ככה הוא כותב בספר, אני לא יודע אם זה כתוב ברבן בחיי, אני לא בעלתי את זה, אבל זה מה שהוא כותב, הוא כותב את זה כהערה, אם זה דברה שלו או שזה טעות סופר. בסדר, אז אני מתחיל בעצם ממקור שבע. מקור שבע שאומר שבפסק השולחן ערוך, וכך נפסק להלכה כמו השיטה של הרמב״ם, כמו שהרמב״ם בעצם פסק, שהרואה חמה בתקופתה והוא מכפחת לכפחת שנה, והתקופה בתחילה ליל ד', שרואה אותה ביום ד' בבוקר, אומר ברוך עושה בראשית. ואנחנו יודעים שאנחנו מברכים כבר ברוך עושה מעשה בראשית, וזה על פי המשנה בברכות, פרשתת משנה ב', ששמה... מה? דפים זה מה שהיה לי, אני... אז תסתכלו ביחד, מי שאין לו, כן? אז היום אנחנו אומרים, הלשון של המשנה, של התוספת, זה ברוך עושה בראשית, והיום אנחנו מברכים בעצם ברוך עושה מעשה בראשית. ברוך עושה מעשה בראשית, וזה על פי המשנה בפרק ט' משנה ב', ששם מדובר על כל הברכות של הראייה, ושם הנוסח הוא ברוך עושה מעשה בראשית. אבל נשאלת השאלה, האם הברכה הזאת, שהיא כמו ברכות הראייה, כמו על הימים והרושש בענן וכדומה, האם יש חובה לראות את השמש כדי לברך עליה, או שנגיד, או שמה, הרואה חמה בתקופתה הוא צריך לברך, אבל אם הוא לא רואה, אז הוא לא צריך לברך. זאת אומרת, יש הרבה ברכות שאנחנו רואים, כן? שמתחייבים על ידי ראייה. הרואה את הקשת בענן, הרואה ברכים, הרואה את הים הגדול, הרואה את חברו לאחר 30 יום, כן? האם יש חובה, לראות את החבר אחרי 30 יום? לא. מתי שאתה רואה אותו, אתה מברך. אחרי 12 שנה, אחרי 12 חודשים, אתה מברך עליו. אתה מברך בחיי המתים. האם אתה חייב ללכת לראות אותו? אז אותו דבר, האם אני פה את החמה אני חייב לראות, או שאם אני רואה אותה אני מברך? אז הרמב"ן כבר כותב, בפרק הרואה, הוא כותב שכל ברכות הראייה מתחזים רק כאשר רואים את התופעות האלו, כן? אבל אם אדם הוא האדם לא מצווה לראות כדי לברך. עכשיו השאלה, האם ברכת החמה, האם השורש הדין שלה כמו ברכות הראייה או לא, או אולי יש לה, מכיוון שהיא ברכה שהיא כזאת חביבה, שפעם היא מאוד אדירה, אז אנחנו עושים אותה מאוד בצורה מאוד חביבה, אז אולי יש לה איזה עניין אחר, כן? וזה אנחנו יכולים לראות מסוג אחר של מצוות. אם תשימו לב במקור 8, אז במקור 8 אומר, השולחן ערוך אומר, על ימים ונערות, ערים וגבעות, אומר, ברוך אתה השם, עושה מעשה בראשית. לעומת זה, במקור 9, יש לנו ברכה לגבי הרואה נר של חנוכה, אמר אחי הרב, שאמר רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורבי מאיר אמר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה, יום ראשון הרואה מברך 2, זאת אומרת, על הדלקה ועל המשיעים, הוא מדליק מברך 3, כן? מי שמי מברך שגם שחיינו, מכאן ואילך מדליק מברך 2, ורואה מברך 1, והשואלים הגמרא שאת מה הוא ממעט, אז הגמרא אומר ממעט זמן, שזה בעצם שחיינו ממעט. אז למה לא מעט שעשה ניסים לאבותינו? בגלל שנפש היה כל יום בהדלקה. בכל מקרה אנחנו רואים שאדם הוא מחויב, ושם גם רש"י אומר שאם אדם נמצא בקפינה ואין לו נר, קורה שאין לו נר, אין לו להדליק, הוא לא יכול להדליק, הוא רואה נר, אז הוא צריך לברך. אז יש עניין שאדם צריך לברך, לא שהוא מתי שהוא רואה הוא מברך, הוא צריך לברך. אז האם ברכת החמה, נאמר שהיא גם יותר דומה לברכת הנר או לברכת נר חנוכה, או שיותר דומה לברכות הראייה. בצורה אחרת, האם נאמר שהברכה היא בעצם הברכה היא מחייבת, זאת אומרת רק כשאני רואה אז אני חייב לברך, או שאני אומר שהברכה בעצם יש עליי חובה לברך, אבל הברכה מאפשרת, אני לא יכול לברך עד שאני רואה. זאת אומרת, בעצם חל הראייה ברגע האסטרונומי שחל, אז אני כבר חייב לברך. ואז ברגע הזה, ברגע שחל הבירור, אז אני צריך ישר, אני לא יכול לברך בגלל שעד שאני אראה את הברכה, רק אז אני צריך לברך. מה? זה לא מגדיל. אז אני ארד בסדר שפור. אז בכל אופן, לגבי הדבר הזה, אז יש לנו, יש בעניין קידוש לבנה, ואומר השולחן ערוך במקור 10, הרואה לבנה בקודשה מברך השם במאמרו בראש חכים, ככה פוסק השולחן ערוך על פי הגמרא. ויש מחלוקת בברכת לבנה, האם ברכת הלבנה אני חייב לברך, זאת אומרת שאני חייב ללכת לראות ולברך אותה, או שאם מצא שאני רואה, אני מברך אותה, כן? וככה, הגדולי האחרונים, הם הסתפקו בזה, היה מחלוקת בין זלמן מלצר, שהוא אומר שרק אם אני רואה, אני חייב לברך קידוש לבנה, והחזון יש סבא שצריך אדם לראות את הלבנה. האמת היא שהבעיה הזאת היא כבר התעוררה לפני כ-200 שנה, היא התעוררה במחלוקת שהייתה בין הנודע ביהודה לבין בן גדולי הדורו, בין שאר החכמים, ויש שאלה ששאלו את הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לוי סגל, בפראג, ב-18 במקור 11, אם תשימו לב, השאלה שנשאלה אליו לגבי קידוש לבנה, שזה אחרי זה בעצם מושלח לגבי ברכת החמה. השאלה, אם המולד של ראש חודש אדר היה בערב ראש חודש, ואז קרה זמן קידוש לבנה בפורים, באופן של ליל י"ד, שהיא ליל קריאת המגילה, היא לילה האחרון שיכולים לקדש הלבנה, ואם לא קידשו בו בלילה, עבר הזמן, ולא נראית הלבנה כל אותם נעמים. זאת אומרת, קרה להם שהם לא ראו את כל 14 יום עד קריאת המגילה, לא ראו את הלבנה, ולא יכולו לברך. מה קרה באמצע קריאת המגילה? ובליל י"ד, באמצע קריאת המגילה, נתפזרו האבים וזרחה הלבנה. האם יש להפסיק באמצע קריאת המגילה לקדש הלבנה? כי אולי אם ימתינו עד סוף הקריאה תתכסה באבים? ככה, זו הייתה השאלה. האם, והוא פוסק, אחרי שקלה וטל לכל הרצות, הוא פוסק שהם צריכים להפסיק באמצע קריאת המגילה, יצאו כולם מבית הכנסת, קראו, קידשו את הלבנה, אולי לא רקדו, כן, וחזרו, והמשיכו את קריאת המגילה מאיפה שהם הפסיקו. אוקיי, ככה פוסק הרבי חזקאל צנגר, וככה הוא פוסק, ונשוב לדברנו, אני מביא לכם סוף השאלה, ונשוב לדברנו להגדיל קידוש הלבנה משום תדיר, ועוד המגילה ודאי לא יעבור הזמן, והלבנה על כל פעמים יספק שהם תתכסה באוויר. ככה הוא אומר, אז הוא אומר בגלל שיכול שתתכסה באוויר, אז לכן אני פוסק, אני אומר שיעשו את קריאת המגילה, יקדשו קודם את הלבנה. עכשיו על הפסק שלו רבי שלמה פלוגר, כן, הוא בספר שלו בשנות חיים, הוא חולק על הלדה ולדה, והוא אומר אנחנו לא חויבנו בדרכת הלבנה שאנחנו לא רואים אותה. אז אם אני נמצא בתוך בית הכנסת, אני לא חייב ללכת וללכת וללכת לראות אותה. זאת אומרת המחלוקת שלהם היא גם כן, האם אני רק שאני רואה אני חייב, או שאני, בגלל שיש לי עכשיו, אני חייב לראות, אז אני הברכה שאני, בגלל שאני לא רואה, אז הברכה מאפשרת את זה. האם זה מחייב את הברכה, או היא רק מאפשרת. ובעצם, ככה אומר, זאת אומרת, לפי הנודע ביהודה, האדם מחויב לומר, אבל הוא לא, אפילו שהוא לא רואה, אז הוא צריך להפסיק, ולפי מה שאומר הרב שלמה קלוגר, לא, אז הוא אומר שזה יותר דומה לבריכות הראייה, ולא כבריכת נר חנוכה שאדם צריך לברך על כך. האמת שבקידוש לבנה, הגמרא בסנהדרין אומרת שקידוש לבנה, אדם שרואה את הנברא במקור 12, אומרת הגמרא, ואמר רבי סנהדרין, בר רבי חנין, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החורש בזמנו כאילו מקבל פני השינה. זאת אומרת, בברכת הלבנה יש איזה משהו יוצא מן הכלל, אז אתה לא יכול לומר לי שאולי ברכת החמה נאמר שהיא דומה לברכת הלבנה. אני יכול להגיד שברכת הלבנה היא יוצאת מן הכלל בזה שאדם מקבל את פני השינה על ידי שהוא הולך והוא רואה את הלבנה שהיא מתחדשת. אז זה בברכת החמה אי אפשר לומר שאדם מורשום מקבל פני השכינה. זה יכול להיות, אבל אני לא רואה שום שינוי בשמש כאשר יש מחזור חדש. דקה לפני המחזור או לפני כן אין הבדל באיפה שהשמש נמצא. העובדה גם כן שאנחנו מברכים בבוקר, אנחנו מברכים כמו שפסק הרמב״ם, זה לא השעה המדויקת, כי כבר השמש זזה, היא לא בנקודת האפס, כי זה היום, בבוקר כבר זזה. אז בגלל שבלילה אנחנו לא יכולים לברך עליה, כי אנחנו לא רואים אותה, אנחנו מברכים עליה בבוקר. אבל זה לא אותה נקודה. אז בשמש אין לנו את ה... אין את הדבר שיש בחידוש הלבנה. אז בכל אופן לענייננו, לברכת החמה, אז האדם שרואה, אומנם היא כתובה בפרק הרועה, וברכת הלבנה היא לא כתובה בפרק הרועה, היא מופיעה בסנהדרין, בברכות קידוש החודש, היא לא מופיעה כברכה בפרק הרועה של הברכות. אז יש לנו, יש את ההתלבטות הזאת, האם ברכת החמה לאיזה סוג של ברכה היא דומה. יש לנו עוד מחלוקת לגבי ברכת ברכת החמה עצמה שהאחרונים הם הסתפקו בה. האם הייתה מחלוקת בין הפנים מאירות, כן, רבי מאיר אז השתק בפולין במאה ה-18 והחתן סופר במקור 13 ו-14, האם המחלוקת בהם, האם אני צריך לברך שאני רואה את השמש או מספיק שיהיה אור שמש שאני צריך לברך? זאת אומרת, האם אדם צריך לברך, וזה מה שאומר, אם שימו לב מה שאומר הפנים מאירות במקור 13, זאת אומרת, אני קורא לכם רק את החלק האחרון של השאלה, והנה מבואר טעם ברכה, שלושה שורות מלמטה, והנה מבואר טעם ברכה זו, משום שהחמה באה בנקודה בתחילת בריאתה, אם כן, אף שעננים מכסים השמש, ראוי לברך, והרואה חמה לאו דווקא גוף השמש, אלא רואה אור השמש אמירה ביום, ונהנה ממנה ביום, שנקרא במרכז הראשון, צריך לברך עושה מעשה בראשית. זאת אומרת, הוא סובר, אפילו שהאור יהיה מכוסה, זאת אומרת, לא יראו את השמש, אז נהיה צריך לברך את הברכה הזאת. לעומתו, החתם סופר, הוא עונה בשובו שלו בסימן ניבב, שנשאלתי מהרבה אנשים ששמו בשם תלמיד חכם אחד ומתייחס לפנים לראות שרוב הגיע יום דלת הבא לנטובה שהוא זמן קידוש החמה אם יצא השם שבחים בחזו אפילו אם לא תיראה החמה. מה דעתי בזה? ואמרתי אין דעתי מתקנת כלל. אמנם נהל בתיקי מים על ידי מורה הגאון החסיד רב נתר אדלר שבשנת תקוף בנה שזה הייתה שנה שהנבחים את ברכת החמה הוא נשאל הילדים, הוא בירך והייתה מחוסה באבים, אך הוא אומר נראית רשומה מבין האבים, זאת אומרת ראו מבין האבים, ראו אותה לא שהייתה לגמרי מחוסה, אבל שלא תראה כלל לא נראה לי לברך על אור היום. וזה מה שהוא אומר, הוא מסיים בסוף ונראה לי אם אין רשומה נקרת באבים בשורה אחרונה האחרונה, לא יברכו כלל אפילו בלא שם ומלכות. ככה הוא בעצם פוצק. ואנחנו בעניין הזה אנחנו נגיד בעצם נפתע כמו החתם, מינה כמו החתם סופה. האמת שקשה מאוד לדבר על מינה בעניין של ברכת החמה שהיא חלה פעם ב-28 שנה. אנחנו יודעים שמינה ככה כותב הרמה בחושב משפט, הוא כותב שמנהג נוהגים על דבר שהוא חוזר על עצמו שלוש פעמים, ארבע פעמים, אבל לא דבר שקורה פעם, פעמיים, אז אין בו תורת מנהג. זה קצת קשה לומר שיש פה תורת מנהג, אבל בגלל שאולי זה מצווה שונה וזה מאוד, וכל 28 שנה ולשתבו את זה הרבה ספרים ואז זה קיבל גושפנקה של מנהג. למעשה אנחנו בעצם נוהגים כמו החתן סופר, ואי אפשר לראות את השמש, אי אפשר לברך בלי לראות את השמש. לא מברכים רק על האור, לא מברכים על האור, מברכים דווקא שרואים את השמש. ומה המנהג הראוי? אז יש בזה כמה מנהגים. המנהג הראוי הוא בעצם מן הנצח חמה, מהרגע שרואים את הנצח חמה אפשר לברך, וכתוב שמברכים עד 3 שעות זמניות. זה בעצם הלכתחילה, הדבר האידיאל, כן? לברכים כמה שיותר מהר מן הנצח חמה עד 3 שעות זמניות. ולמה הפרעתי פה 3 שעות זמניות? אז זה יש, זאת אומרת, אומרים בעצם שהשלוש שעות שהקדוש ברוך הוא יושב בדין, ואז האומות העולם הם היו מברכים כאילו לחמה, וזה הזמן שאנחנו אומרים בעצם שגם ברכת החמה זה ברכה לקדוש ברוך הוא. ואז דווקא לכתחילה ב3 שעות ראשונות. אבל אם ראינו שכתבו, גם כתבו הנודע ביהודה ועוד גם השיגה כותב ככה, שאם עד חצות הוא יכול תמיד לברך עד חצות אם לא נראתה החמה עד חצות, ויש אומרים ככה כל היום כולו. אבל נפסה שבעצם אחרי חצות יברכו את זה בלי שם, או בלי שם השם, זאת אומרת בלי השם אלוקינו, בלי ברוך אתה השם, רק להגיד ברוך אתה עושה מעשה בראשית בחלק השני של מאחרי חצות והלאה. עכשיו ישנה בעיה, מה עושים קודם? האם אני קודם כל מתפלל או קודם כל מברך ברכת החמה? יש מי שכתבו שדווקא ברכת החמה, בגלל שזה נת, בגלל שהזמן האסטרונומי שלה, אומנם זה נכנס לוויכוח שאמרנו, האם אני, מתי שאני צריך לראות את, אני רואה את ה, אני רואה בעצם את ה, את ה, את ה, את השמש, אז אני מתחייב, או שאני אומר, ברגע שאני חייב, ברגע שחלה החובה עליי, אז אני חייב לברך. אז אם אני הולך לבית הכנסת ואני רואה שמש, אז אני צריך מיד לברך. אולם נפסק בעצם לפי רוב הפרשים ורוב הפוסקים סוברים שקודם כל אדם מתפללים ואחרי זה מבחים בקת החמה. וכמה סיבות לכך? א', בגלל שתדיר שלא תדיר, תדיר קודם, קודם התפילה יותר סבירה מאשר בקת החמה שפעם ב-28 חודש. עוד סיבה, בגלל שתדיר הוא מקודש, הוא קודם, זאת אומרת התפילה לא רק שהיא תדירה, גם יותר מקודשת, כי יש בתפילה, יש לנו את העמידה, והעמידה זה הבקשה והברכה הכי מקודשת שיש לנו. תפילת ברכת החמה זה ברכה, זה ברכה, ברכה היא פחות מקודשת מאשר התפילה. בתפילה יש לנו גם קריאת שמע, שזה מצווה דאורייתא, כאשר הברכה של הברכה היא רק מדרבנן. ועוד בתפילה יש לנו עוד סגולה מיוחדת, יש את העניין של ותיקין, שאדם אם הוא מתפלל ותיקין, הכוונה שהוא מתפלל עם הנט, הוא יכול להתפלל גם ביחידות, זה עדיף מאשר להתפלל בציבור. ככה במשך להלכה גם כשאדם, אם הוא מתפלל בצורה קבועה עם הנט, אז יש לו להתפלל ביחידות ולא להתפלל עם הציבור. ואז יש לנו בתפילה, יש לנו את הדבר הזה, שאין את זה, אין את העניין הזה של 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 ברכת החמה, שאולי בברכת החמה יש הקטנה של זריזים שמקדימים למצוות. אז פה יש לנו את את השיקול הדעת השונות, ולכן הוכרע שבעצם קודם כל מתפללים, והמנהג הוא שקודם כל מתפללים ואחר כך מברכים ברכת החמה. והם אוהבים לעשות את זה ברוב עם הדת מלך, ולעניין אם בסוף תפילה או לאחר סיום התפילה, זאת אומרת יש כאלה שנוהגים אחרי העמידה, אחרי כדי שתתקבל יוצאים ומברכים כולם ברכת החמה, ויש כאלה שנוהגים לא, אחרי שנגמר כל התפילה או אז מברכים את ברכת החמה. כאן נכנס העניין גם לנוסח עצמו, האם אומרים עלינו, לא אומרים עלינו, לפי הנוסח אשכנזי או ספרדי או איטליאני, האיטלקים לא אומרים עלינו, לפי האשכנזים שאומרים עלינו, אז הם אומרים את זה אחרי תתקבל, עושים את הברכה הזאת. ובספר אני ראיתי של אור חמה מביא הרב תומך בשם הרב למפרונטי, שהם היו קודם כל, הם קודם כל למדו ורק אחרי זה בירכו את ברכת החמה. וכאן השנה שלנו זה מאוד משמעותי לעניין בכורות, כי זה י"ד בניסן נופל תהליך בכורות, ואז יש ואז נשאלת השאלה האם קודם כל עושים קודם כל את הלימוד ורק אחרי זה נצא לברכת החמה, או שברכת החמה נעשה אותה קודם. והוא כותב שלא, שקודם כל הם נולדו ואכלו משהו, כי ככה עדיף לברך שאתה שמח ואתה שבע, ורק אחרי זה יוצאים לברך את ברכת החמה. ובכל אופן יש בזה מנהגים שונים, אני חושב שפה המנהג אצלנו הוא המנהג של לגמור, אפשר לדבר על מנהג כמו שאמרתי, אבל לפי מה שכתב הרב אליהו ארטוב, שבעצם זה בסוף התפילה. הראשון שבעצם מביא לנו סדר, כי סך הכל אנחנו יודעים שהברכה הזאת היא אומרים אותו שתי דקות וגמרנו וזהו. אז מה, דבר של 28 שנה עובר ככה בלי שום דבר? אז אנחנו יודעים שיש לנו נוהגים לומר פסוקים, על פי מה שאומרים חז"ל, חז"ל אומרים בסנהדרין, כל הקורא פסוק בזמנו מביא גאולה לעולם, שנאמר דבר טוב, דבר בעיתו מה טוב. כן, אז לכן התחילו לך, חיברו לזה, לברכה הזאת, פסוקים שעוסקים בשמש, אני יודע מה, שמו, מה, כי שמש הוא מגן, כל מיני פסוקים מתהילים, מהמקורות, ולזה הוסיפו, הוסיפו את זה לנוסח הברכה, בנוסף לברכה עצמה. אבל מדין הזה גמרא, מהדין של הגמרא, זה רק הברכה, וזה לא כל הנוסח הראשון, זאת אומרת, הראשון שבעצם מופיע כנוסח, החתם סופר מביא נוסח מסוים, לומר תהילים יוטט וברכה ואל אדון על כל המעשים, ובסוף ברכת עלינו, כך הוא כותב עלינו, יש אומרים שאומרים עלינו על פי המדרש ששבע ימים נבראו על שם שבע עקרות, שכל עקרה בעצם היא סינגרה על יום, אז היום הרביעי זאת רחל, יש לנו את חווה ושרה ורבקה ואחרי זה רחל, ומרחל רחל יצא בעצם יהושע, שהוא העמיד את השמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, ובעצם הוא גם תיקן את ברכת עלינו, אז לכן אומרים את ברכת עלינו. אבל המסורת הזאת לא נכנסה בתוך הנוסח האיטלקי, ואנחנו לא נוהגים לומר עלינו. שאלה נוספת היא, האם נשים חייבות בברכת החמה או לא? החתם סופר בתשובה שהוא מביא, אז הוא כותב שהוא לא יודע למה נשים אינן מברכות. מזה אנחנו לומדים שבהם לא, הם לא ברכו, כן? מזה שהוא אומר ככה, אבל הוא לא מבין למה הם אינם מברכות. ובעצם קצת תמוע מה השאלה, מה זאת אומרת, במה הספק החתם סופר? הלא אם זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ואם נאמר שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, אז מה התמיעה של החתם סופר? אלא בעצם יש מחלוקת בעניין ברכת הלבנה, האם ברכת הלבנה היא מצוות עשה שהזמן גרמה או לא. זאת אומרת שנשים יהיו חייבות נחשבות או לא. זאת אומרת, האם אני אומר שברכת הלבנה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, לכן אני לא מברך על קידוש לבנה, נשים לא תברך על קידוש לבנה, או שמצוות ברכת הלבנה זה ברכה שהיא בעצם אני מברך על החידוש שבה, על התופעה. ואם אני מברך על התופעה, אז זה לא שייך לזמן. אז ככה גם בדיקת החמה, האם אני מברך על התופעה ולא על הזמן, אז זה לא שייך לזמן. זה כמו שאני רואה את האילנות שגודלות, אז נשים בניסן יוצאים לברך על האילנות שמוציאים פרחים, אז זה התופעה, אנחנו מברכים על התופעה, לא מברכים על הזמן. אז לכן גם זה נשים חייבות. והספקו בזה המגן אברהם ורבי שלמה קלוגר. לפי המגן אברהם הוא פסק בעצם שהנשים לא תברכנה בדיקת הלבנה, והרבי שלמה קלוגר סובר שכן הן יכולות לברך, אבל הלכה נפתח שהן לא מברכות, ולכן גם לגבי בדיקת החמה יש בזה שפוסקים כך ויש שפוסקים אחרת. בכל מקרה כתבו כמו שכותב המשנה ברורה, שבעצם לגבי זאת אומרת שאישה שאו שתצא על ידי החדן שיוצא, או שאם נגיד היא תלך לים ותראה את הים ואז תברך באותו זמן גם בדיקת החמה, כי היא רואה את הים הגדול, אז היא מברכת ברוך אתה השם עושה מעשה בראשית, ועל ידי כך פותרת על ידי הברכה שמברכת. לעומת זה, מי שרוצה לשמור על רבי שלמה קלוגר וגם המעריב דיסקין, ככה הבנתי ושמעתי עוד אנשים שאם אישה רוצה כן לברך, אז יש לה על מי לשמור, שזה מצוות עשה, בעצם שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה, ויכולה, יש לה את הרשות לברך. לגבי עיוור, אז אנחנו יודעים שעיוור חייב בקידוש, בקידוש לבנה, הוא חייב בקידוש לבנה אפילו שהוא לא רואה, אז, אבל מכיוון שאחרים רואים ומראים לו והוא נהנה מזה, אז 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 הוא גם כן אז אז הוא חייב. עכשיו אם אני אומר שברכת החמה בעצם היא דומה לברכת הלבנה, אז אותו דבר יהיה לגבי עיוור הנקודה הזו של ברכת החמה. המשנה ברורה פוסק שבעצם הכי טוב שיעשה העיוור שישמע את הברכה מאחר ויענה, ואז אולי גם כך לענייננו. לעניין החולה, אם אדם הוא חולה והוא יכול גם כן מביתו לברך מזה שהוא רואה את החמה דרך החלום, הפסוק שיש כאילו זה משהו שמפריד, אבל אם הוא רואה את הגוף של השמש, אז הוא יכול בעצם גם כן לברך. ושהחיינו, האם מברכים שהחיינו על הברכה הזאת? אז כתבו, מכיוון שבעצם לפי המדרש כתוב, הפסוק אומר שוויה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים באור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו ומחס מכתו יפה במהרה בימינו אמן, כן כך אומר הנביא. אז בעצם זה שהעניין של החמה שהאור שבעתיים יחזור, אז זה בעצם כשהוא לא חוזר זה עניין של החטאים שלנו, ואז אם אנחנו מזכירים פה דבר שיש דבר רע, אז לא מבחין בדרך כלל שיש איזה פגל מסוים, כלומר יש איזה משהו שהוא מצער, אז לא מבחין שהחיינו. ולא נהוג לברך שהחיינו על ברכת החמה. את הברכה מברכים אותה בעמידה, ככה נוהגים ברוב עם הדת מלך, נוהגים אותה לברך אותה בעמידה, כי זה ברכת השבח. לגבי הברכות, רק ברכות הנהנים הן יכולות להיות בישיבה, אבל ברכות המצוות וברכות השבח, ברכות המצוות זה בעמידה, ברכות השבח זה מחלוקת, אבל המקרא שהם מחמירים והם מברכים את הברכה הזאת אם אפשר בעמידה. כמובן מי שלא יכול לעמוד יכול לברך אותה גם כן בישיבה. הברכה הזאת היא ברכה מאוד חביבה ונדירה, והייתי אומר גם יותר חשובה מהרבה ברכות שהן מאוד מאוד נדירות, או נגיד כמו פטר רחם או ראשית הגן שאדם צריך לקנות חמור בשביל לעשות אותה. כאן יש לנו את ההזדמנות, בלי כל העולם רואים את זה, אפשר לעשות את זה, וזה בלי, לא צריך לקנות חמור או בשביל לקיים את המצווה הזאת. אני אסיים בכמה דברי מוסר, נגיד ככה דברי מדרש על העניין של ברכת החמה. אנחנו יודעים שישראל נשאלו לירח ואומות העולם נשאלו לשמש, ולמה אומות העולם קיבלו את השמש? אז למה הם קיבלו את השמש הגדולה גדול ואנחנו קיבלנו את הירח שהוא קטן? כן, למה אנחנו הולכים לפי הירח ואומות העולם הולכים לפי השמש? אז האמת היא שזה לא משנה כמה אתה גדול, זה משנה כמה אתה גדל, כן? והירח הוא גדל, הוא מתחדש. השמש נברא גדול, הוא תמיד גדול, הוא נשאר ככה, הוא תמיד נשאר ככה, הוא לא, אין לו ניסיונות, אין לו התחדשות, כן? הירח הוא גדל, הוא מתחדש. זה הסגולה של עם ישראל, זה הסגולה של עם ישראל, של כלל ישראל שהוא גדל. ואומרים בעלי המוסר, זה לא, כלומר אדם ישאלו אותו למעלה, לא ישאלו אותו שמגיע למעלה, או יגידו למה לא נשאלת את כל הכוחות שהיו לך, לא מסתכלים על הכישרונות שקיבלת, כל אחד קיבל את הכישרונות שלו, מסתכלים למה לא נשאלת את הכישרונות ולא גדלת בכישרונות שלך. יש משל של השפת אמת, מספרים אדם עשה קורס בשביל לטפס הרים, אז זה עשה קורס מיוחד, הלך ובסוף טיפס, הלך גבוה מאוד, הגיע למעלה, הוא מגיע למעלה, הוא רואה ילדים, הוא שואל אותם, איך הגעתם לכאן? אני עברתי קורס בשביל טיפול שרים, בשביל להגיע למעלה, בשביל דרך אתם הגעתם לכאן. הם אמרו, אנחנו נולדנו כאן. אז אנחנו נולדנו כאן, הם, זאת אומרת, לא עברו את כל מה שאדם, זאת אומרת, אדם עושה מאמצים בשביל לגדול. זה אחד הסיבות שלמה ישראל נשאלו דווקא לירח. הנה נוסף אומרים חז"ל, אומות העולם, יש להם את הזמנים. ומתי שהוא מושל הוא זורח, אבל ברגע שהוא נופל הוא שוקע לגמרי, השמש שוקעת, לא רואים אותה. ישראל תמיד יש, הירח היא גם ביום וגם בלילה, היא תמיד שקיימת, ואמנם הלילה זה הזמן של הגלות, וזה הזמן של הגלות, גם כשאנחנו מצאים בצרות ובגלות, תמיד אנחנו עוד קיימים. עוד סיבה אומרים חז"ל, עולה לראש חודש, אנחנו יודעים שכתוב עולה לשם, רק בעולת ראש חודש כתוב עולה לשם. ואומרים חז"ל בשבועות, זה כפרה, זה כפרה שאנחנו צריכים להביא כביכול לקדוש ברוך הוא שהוא מיית את הלבנה. הרי כולם מכירים את המשל שהירח והשמש הם משלו בעולם, בא הירח לקדוש ברוך הוא, אמר אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד. אז הלך הקדוש ברוך הוא ומיית את הלבנה. אז למה, אז זה בעצם כאילו הכפרה של הקדוש ברוך הוא שהוא מיית את הירח. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו כפרה? אז יש לזה בור, אומנם יש בו מוסר, אומנם בור זה תמיד בור, זה בור, אבל אם יש בו מוסר, אז זה תמיד זה דבר, נקודה תורה יש בו, כן? ואומר, כך אומר רבי מנדל מבורקה, הוא כך אומר, למה הקדוש ברוך הוא צריך כפרה? למה? שהוא היה יכול לפתור את הבעיה בצורה אחרת. הוא לא היה צריך למעט את הלבנה, הוא היה מגדיל את השמש. אם הוא היה מגדיל את השמש, אז גם כן היה פותר את הבעיה. אז תמיד, פעמים, יש לנו מצבים בחיים, יש אנשים שיכולים לעמוד באותו, על אותו, גרים על אותו משפצת, אז אדם ממיץ את השני. אז החוכמה היא להגדיל את פלוני מלהתקין את הלבנה, ואל תקטין את אלמוני. ככה כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, תביאו כפרה על שמיעתי את הירח, וזה מוזכר הרבה, עסקה בהרבה דברים, בהרבה מצבים בחיים, להגדיל את השמש, ולא, ולמה אם אפשר, מאשר להמיץ את הירח. סיבה רביעית, אומרים חז"ל, שהשמש שמעה את חרפתה ולא השיבה. שתקה השמש. כן, מתי שהקדוש בא ירח ישקה, וזה מה שאומרים חז"ל, וזה עניין של הנלווים, הנלווים אינם אומרים, שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם. הכתוב אומר, כך אומרים, ואויביו כצאת השמש בגבורתו. זה מסביר, זה הגמרא, וחז"ל מביאים את הדבר, והעין יעקב, שמביא את העניין, את האגדה, ושם יש לו אחד מהפירושים, העיון יעקב, בעל שמות יעקב שמביא את הפירוש שלו על העיון יעקב, כותב, למה, מה העניין שהנביאים ואינם עולבים? מי דואג להם? הקדוש ברוך הוא דואג להם, הקדוש ברוך הוא דאג לשמש והשאיר אותה כמו שהיא, ותארח ומיית. ומיית את השמש. באמת, בהמשך הגמרא שם נאמר, עושים באהבה וצמחים בייסורים. אז העניין הוא דווקא שאדם, הנלווים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משובים, עושים מאהבה וצמחים בייסורים. עליהם נאמר, אוהביו הכסת השמש בגבורתו. שמישהו לא מגיב ולא שותק, אבל לפעמים הוא לא מגיב כי לא משתלם לו להגיב, אז הוא שותק. או שהוא לא מצליח להגיב, אז זה עד לא נחשב. מי הוא נקרא אוהבה לעשות בשביל גבורתו? אלה שבאמת הם מקבלים איסורים והם אוכלים, הם אוכלים על כבותם, ואומרם לא צריך לחפש איסורים, אבל אם באים עליך אז כדאי לקבל אותם באהבה, ועליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, והקדוש ברוך הוא דואג להם. אני אסיים בטעם האחרון, שבעצם הירח בא ואומר, אין שני מלאכים, כן? אז השמש, הקדוש ברוך הוא, ואומר לשמש, מה אתה אומר? תגיד מה, הוא אומר שיש לו שני מלאכים. אתה מה אומר? השמש אומר לו, מה אתה רוצה ממני? מה? הוא אומר, למה אין שני מלאכים? אתה מלך, מה אתה אומר? הוא אומר, אני מלך, אני באתי לשרת את העולם. אני כאן בבוקר, מהבוקר, עד הלילה, אני כל החיים שלי משרת. אני רק משרת, אני לא מלך. אז ככה אומרים חזר קשר, שבעצם נברק לשרת ולא למלוך. הקדוש ברוך הוא, אתה הוא המלך, אתה בעצם המלך, אתה, אתה ואני, ואני, ואני רק המשרת. וזה מה שבעצם הגמרא באוריות אומרת, הגמרא, שאל רבי אליעזר, קרא לשני תלמידיו, רבי יוחנן בן גודגודה ורבי אלעזר בן חיתמה, ורצה להציע להם, הוא אמר להם, בוא תעבדו ברבנות, לא היה להם כסף לאכול. מה אמר להם? אמר להם, הם אמרו לא רוצים. הוא אמר להם, מה אתם סבורים? אתם סבורים ששררה אני נותן לכם עבדות, אלא אני לא נותן לכם שררה, אלא נותן לכם עבדות. מה שאני נותן לכם זה עבדות, שבעצם אדם שהוא רואה עצמו משרת את הציבור, והשמת בעצם בזה היא זכתה שבעצם היא לא מועטה, היא ראתה את עצמה משרתת ולא כאילו מולכת על הקדוש ברוך הוא. ונסיים בשדברי הנביא, והיה אור הלבנה כרחמה, ואור חמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ויובש השם את שבר עמו ומחצמקתו יפה, במהרה בימינו אמן. סלע, שבוע טוב. זה יקבע ועד בית הכנסת. זה תרומה, מי שרוצה ייקח תרומה. יש כאן אור חמה, זה בעברית וזה גם בתלשית.
אבל יש את
מה? זה הנוסח. יש לנו שתי אחד
העמוד של הטעמים, החלק השני של
העולם. מה? של מה? של זה יש לי. מה של הברר של המוצר? של הטעמים של מה?
כן, הטעמים של מה? החלק
האחרון זה לא, זה אני ניקחתי. לא, אני הנה. אני ניקחתי את זה. מה? אני יש לי ליפות, אבל יש לי ליפות לך אולי. יש לי שני...